להתמקד במטרת לימוד אמונה מזווית מסוימת, אבל בגלל הימים האחרונים אני אדבר ואני אדבר על זה, אבל אני רוצה לתת לזה איזו מטריה הרבה יותר גבוהה מלמעלה, כדי למקד ולחדד את מטרת חינוך לאמונה ולימוד אמונה בגיל הנוער בימינו. אז אני אקדים איזה שתי הקדמות, ומתוך כך אכנס לכל העניין של חינוך לאמונה וחינוך בדרך לימוד אמונה. הרב חרל"פ בפרק מאוד מעניין במעייני הישועה, פרק שנקרא זה לעומת זה. יש לי את הדף שחיכו לכם, אני אפילו לא יודע מה יש לכם, מה אין לכם.
זה הדף
שבידי
הקהל.
עכשיו אני יודע מה יש ומה אין. בסדר. אז זה לא נמצא, זה גם לא היה בתוכנית בהתחלה. זה לעומת זה, כותב הרב חרל"פ, אני מקריא 4 שורות, מנסה להסביר אותם, אני אומר בהקשר, תראו בסוף איך זה מוביל לכל ההתייחסות ללימוד אמונה. כותב הרב חרל"פ כך, בשעה שמתגלים פעמי הגאולה וצעדיה, כן, בזמן שהגאולה מתחילה להופיע בעולם, הגלות מתעוררת לעומתם, והיא מתעקשת מבלי לסגת אחור. ואז נאבקים כוחות הגלות והגאולה ומתנגחים זה עם זה, מצד אחד מופיעים אורות גדולים, מצד שני חשיכים ואנוגה, והנחמות והצרות מתרבות בעולם. אומר הרב חרל"פ, יש הכרח ברמקול? כן? בגלל ההקלטות. זה תופס לי את הצוואר. שגיע לי את ה... זה בסדר. לא, אני מרגיש שאני צריך להיות משועבד לזה ככה. טוב, נכון. רבותיי, בסדר. אומר הרב חרל"פ שבשעה שמתבררים ומתחילים להופיע פעמי הגאולה, הגלות לעומתה מרימה ראש. זאת אומרת, הרב חרל"פ בא ואומר לנו, ותכף אני ארצה להבהיר את הסיפור הזה, אבל הוא אומר לנו איזה, הוא מצייר לנו איזה ציור שהוא בדרך כלל בניגוד להיגיון. ההיגיון והתפיסה האנושית אומרת שכשהגלות עולה, אז הגאולה מתמעטת. כשהאור... לא. זה לא חשוב. בשעה שמתגלים פעמי הגאולה וצעדיה, אני מבין למה את מכוונת, הגלות מתעוררת לעומתם והיא מתעקשת מבלי לסגת אחור. נאבקים כוחות הגלות והגאולה, מתנגחים. מצד אחד מופיעים אורות גדולים, מצד שני חשיכים ונוגה, הנחמות והצרות מתרבות. זאת אומרת, בדרך כלל זה איזה מטוטלת כזאת. זאת אומרת, הנחמות מתרבות, אז הצרות מתמעטות. הצרות מתרבות, הנחמות מתמעטות. הגלות עולה, אז הגאולה למטה. הגאולה למעלה, הגלות למטה. זה, זאת אומרת, בלי הרבה להעמיק, בלי הרבה לחשוב, זה דבר כל כך פשוט. והרב חרל"פ מצייר פה איזו אנומליה. לכאורה, זה משהו לא נורמלי. הוא אומר, תדעו לכם, כשהגאולה מתחילה להרים ראש, לעומת הזה לעומת זה, גם הגלות מרימה ראש. והציור שהצטייר, התמונה שתתקבל מול עינינו, היא תמונה מדהימה. תמונה שאומרת, צרות תפסו ראש ונחמות תפסו ראש. הרבה אור והרבה חושך. זה הציור שהוא מצייר. זאת אומרת, אל תחשבו כשאתם באים ואומרים, וואו, מתחילה להופיע הגאולה, הו, סוף כל סוף נראה את הגלות מנמיכה ראש. אומר הרב חרל"פ, זה מצב הפוך לחלוטין. כשהגאולה תרים ראש, הגלות זה לעומת זה, הגלות גם היא תרים ראש. מה קורה פה? מה המשמעות? ואני רוצה למקד, לקחת את גלות וגאולה כשם קוד לאיזה נקודה שהיא גם תכניס אותנו לכל התחום הזה של לימוד אמונה. תודה. החיים זה לא סוד, מורכבים משני מרכיבים עיקרים, פנים וחוץ, מהות והתגלות, חומר וצורה. תמשיכו הלאה. יש מי אני ויש מה יש לי. יש לי ידיים ויש לי רגליים ויש לי בגדים ויש לי רכוש כזה ורכוש אחר. זה ההתגלות, זה ההופעה החיצונית. מי אני זו שאלה אחרת. מה האמת העולמי הפנימי זו שאלה אחרת לחלוטין. ולאדם מאוד מאוד קשה לחיות על פי הממד הפנימי של החיים, על פי הממד העמוק של החיים, מכיוון שהמפגש הפשוט שלו, הראשוני שלו, הקל שלו, הנוח שלו, זה המפגש עם החוץ, זה המפגש עם ההתגלות, זה המפגש עם הממד הקליפתי יותר שנמצא על פני השטח. זה המפגש הראשוני שלי, זה המפגש שאני גם מבין אותו בלי הרבה הסברים, בלי הרבה, לא צריך יום לימודים ארוך בשביל זה. והתורה מחנכת אותנו, מצווה אותנו לנסות ולנהל את חיינו על פי הממד הפנימי. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. אתה צריך לעשות מאמצים אדירים, כבירים, כדי שהשיפוט שלך בחיים, כדי שהראייה שלך את פני הדברים, ההסתכלות שלך על הדברים, כדי שהעולם אתה, האני שלך, ייבנה על פי הממד הפנימי העמוק, המהות, ולא ההתגלות. ולעניות דעתי, גלות וגאולה זה שם קוד לפנים וחוץ. הגלות היא מבטאת את הכוח החיצוני של החיים, את הכוח שמדבר על ההתגלות של החיים. אם ניקח את הגלות ביחס לעם ישראל, זה מאוד ברור. עם ישראל שחי בגלות, הוא לא חי במקום המתאים לו. הוא לא יכול לממש את ולהוציא מן הכוח אל הפועל את כוחות החיים המתאימים לו. זה לא שייך בגלות. או במובן אחר, נאמר את זה בצורה, אנחנו בתשעת הימים. מלכיה ושריה בגויים, אין תורה. בגלות אין תורה. למה אין תורה בגלות? כי תורה היא הממד הפנימי של החיים, לעומת מצוות. מצוות הם הצד החיצוני, וגם זה דרך אגב, לפי יש כאלה, כן, כולם מכירים את הציווי לך ציונים, שבגלות גם מצוות זה הצד החיצוני של החיצוני, כן? זה, אפילו מצוות אין כל כך שם, במובן האיכותי של המילה, לא במובן הקיומי, במובן השלם של המילה. אבל אין תורה בגלות. מלכיה ושריה בגויים, אין תורה. כי תורה מבטאת את ההסתכל בהוראיתא וברא עלמא. התורה היא מבטאת את מה שנמצא מתחת לפני השטח, את מה שמניע את העולם, את מה שנשמת העולם. לכן תלה הקדוש ברוך הוא מעשה שמיים וארץ, אם היום השישי, אם מקבלים תורה מוטב, אם לא, לא. מכיוון שיש אישיות, יש נשמה ויש הופעה והתגלות. הגאולה היא זמן גילוי. גילוי מה? והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. היא גילוי הממד החיים הפנימי. גאולה היא תקופה שבה אנחנו מצליחים לשבור את הכבלים של העולם החיצוני. הגאולה היא זמן שבו העולם הפנימי שהוא נסתר, הוא פועל והוא זורם מתחת לפני השטח, פורץ ומתגלם. ואנחנו יודעים טוב מאוד שהפער, איך דברים נראים ואיך הם, יכול להיות פערים אדירים יותר ממרחק של שמיים וארץ. יש מדרש יפהפה, אומרים על הגאולה, שאומר משל לאב ובנו שמהלכים במדבר, ואין להם מים. מי ש... יש פה הרבה אנשים מבוגרים, לא יודע עד כמה, אבל זוכרים את טיולים, אם זה במדבר יהודה או לא יודע, במקום אחר, שהשמש לוהטת ואתה הולך ואין מים. כל צעד שאתה עושה, הפסימיות מתגברת. כל צעד שאתה עושה מצד ההתגלות, זה צעד לקראת המוות, לקראת ההתייבשות. הרי כל צעד שעשיתי, חסר לי, הלכתי עוד הליכה, זה עוד דקה שחסרה לי מים, ואני לא מכניס נוזלים לגופי, והעסק הולך לאבדון. זה ככה הדברים על פני השטח. אנחנו עם מצלמה, שמים את הפוקוס על אב ובנו, שמהלכים במדבר, ורואים. אנחנו, יש לנו גם אולטרסאונד, אנחנו רואים איך הם מאבדים נוזלים, אנחנו שומעים איך הם מדברים אחד לשני, והבן אומר לאביו, אבא, נו, מה יהיה? ואצל אבא זה בכלל, זה מטרף. אני אומר לכם מניסיון אישי, פעם אחת הייתי, אנחנו משפחה שמאוד אוהבת לטייל, הייתי חסר אחריות. לא, לא יפה להגיד ההפך מטבעי, אני כשאני לוקח את המשפחה לטיול, יוצאים לדרך לפני שנכנסים למסלול, מצלצלים לחברה להגנת הטבע, זה בסדר, ומה עם המים ומה זה. שני מסלולים שרציתי לא היו, אמרתי להם, טוב, אני רואה על המפה פה משהו, הולכים. הלכנו. נגמר המים, עם ילדים קטנים, עם זה, והלב כבר כמעט מתפוצץ. אבל, לא, אני לא מדבר על השם יעזור, השם תמיד עוזר, זה ברור, אני אומר את השם יעזור. הסיפור מאוד פשוט, הרבה יותר פשוט ממה שזה נשמע. כל צעד שהם הולכים, הם מתקרבים למקור מים. זה... הם לא יודעים את זה אולי, או שהם כן יודעים, זה לא משנה כרגע, הם מכירים את השטח, יודעים לקרוא מפה, לא, זה לא קשור. אבל זה פער עצום בין הפנים לבין החוץ, של דבר והיפוכו. ובמשך החיים קיים מאבק מתמיד בין שני הכוחות הללו. שתי נטיות הללו, של פנים וחוץ, שהן קיימות בחיים האישיים של כל אחד, הן קיימות בחיים הלאומיים, בחיים העולמיים, מנהלים הורדת ידיים אחד עם השני. זה מאבק שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, יצר אותו כמובנה בעולם, למירוק העולם, לזיכוך, לבירור. זה לא הנושא שלנו, ולכן אני אומר קודים. אבל, אומר הרב חרלה, בשעה שאחד מרים ראש, באופן טבעי, מכיוון שהשני מרגיש שהוא בסכנה, גם הוא מרים ראש. הרי מה קורה? המהר"ל מסביר את זה כל כך יפה באחד ההסברים שלו, למה כל הגדול לחברו יצרו גדול ממנו. מי שהוא נמוך, מי שהוא רדוד, לא יצר, הוא לא מרגיש שמישהו נאבק בו. הוא לא מרגיש שהוא צריך לכנס כוחות, להתאמץ, לנהל פה איזה מאבק. נו, מה הוא כבר יכול לעשות? הוא יכול לעשות מהפכה עם כוחות כאלה דלים ומדולדלים? הוא לא יכול. ולכן הוא לא נאבק, אבל כל הגדול וחברו יצרו גדול, כשמישהו פתאום מרים ראש והוא רואה פה איזה עוצמות ואיזה כוחות, אז הוא מבין שאם הוא רוצה לשמור על מקומו, הוא גם צריך לנהל מאבק רציני. ובגאולה העתידה, אומר הרב חרלף, זה קל וחומר, כי הגאולה העתידה היא גאולה האחרונה שאין אחריה, נצח ישראל אין אחריה גלות. והגלות מבינה שפה היא מנהלת את הקרב האחרון שלה. וכשהגאולה, ראשית הגאולה, בשעה שמתגלים פעמי הגאולה וצעדי הגלות מתעוררת לעומתם, והיא מתעקשת מבלי לסגת אחור, ואז רואים תמונה מדהימה. אתה רואה תנועה אחת, העמקה, אנשים יושבים פה, תשמעו רבותיי, לפני 30 שנה, אתה היום נמצא, כנס פה, כנס שם, השתלמות פה, השתלמות שם. יומיים פה, אנשים יכולים לא רק לעבור במשך כל השנה ממקום למקום, אלא הם יכולים גם להתפצל לשניים, שלושה מקומות לימוד תורה. לומדים עמקות תורה. הבנתי שהסוגיה הקודמת, הבחור שקצת דיבר על... סליחה.
הבנת הלב.
הבנה עמוקה של לב, שגם נסתר. לא משנה, אתה... יש... תנועה אדירה בעם ישראל, אם אני אסתכל לעם ישראל, תנועה אדירה של רצון להתחבר לממד הפנימי של החיים. ומצד שני אתה רואה קבוצות חיצוניות זה מילה מאוד עמוקה בשביל לדבר על איך הם חיים, איך הם חושבים, איך הם מתנהלים. ממש, זה לעומת זה. זה לעומת זה. המאבק הזה, אני מסיים את הפתיחה הזאת, המאבק הזה קיים, כמו שאמרתי, באדם הפרטי, הוא קיים בעם ישראל, יש תנועות בעם ישראל, של מאבקים אדירים בין פנים לחוץ, וכשהפנים יש איזה משהו שמתרחש והולך להרים ראש, אז גם החוץ מכנס כוחות אדירים כדי להיאבק. והם הם הדברים ביחס למלחמה בין ישראל לאומות העולם. השם הלך ירגזו עמים. כשאומות העולם מרגישים שהשם הולך למלוך, ירגזו עמים. זה מתחיל להכניס אותם ללחץ. זה מתחיל להכניס אותם ללחץ, והם מכנסים כוחות כדי להיאבק בנו כמה שיותר. סיימתי חלק אחד. חלק שני. גיל ההתבגרות. אוקיי. או בסוף. כי זה אני מפחד שאני בסוף. מנהג המקום הוא אומר שזה בסוף.
אז
יש פה איזה משהו שנקרא שעון. שעון, יש לך שעון. שעון שאני יודע איפה אני עומד. טוב, אז זה גם לי יש. סגרתי אותו, אבל אני אעשה. גיל ההתבגרות. אני פשוט, כפי שתראו, אני מחבר פה אותה סוגיה. גיל הרצון שהיא קצת להתייחס למה שאנחנו עוברים, ברמיזה אולי. מזל טוב. נולד ילד. הורים מאושרים, הורים אבסוטים. כבר לפי האף ביום הראשון, ההורים יודעים להגיד, שהוא, למי הוא דומה זה ברור, אבל שהוא יהיה ראש ישיבה או פרופסור, כל משפחה לפום שאיפותיה, וכשהוא כבר בן שנתיים שלוש, אז כבר יש הוכחות בשטח. כשהוא נולד זה היה סתם מהמראה, משפת הגוף שלו, הפעם מהחוכמות, איזה חוכמות הוא אומר, איזה דברים נפלאים הוא אומר. זה משהו, כשהוא מגיע בגיל ארבע ואומר לנו ברכת המזון, אז ההורים כבר בכלל מנופחי חזה, והרבה שאיפות והרבה חלומות סביב הילד הנולד. ואז, אז מגיע גיל 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, זה משתנה העוצמות מאחד לשני. ותראו, אני 5 שנים, אני 18 שנים לימדתי בישיבת הסדר, אני 5 שנים עכשיו בישיבה תיכונית. ראש שתי מוסדות תיכוניים. בכל שנה מגיעים אל היורים שאני חלקם הכרתי עוד קודם, חלקם מכיר, ואני יודע כמה שאיפות היה להם אצל הילד שלהם. וזה מתחיל קודם בקטן. תשמע, אני לא מבין, אני לא מבינה. מה, בכיתה ד' ה' ו' לא הייתה איתו בעיית התנהגות אחת. היה תתלה. ילד טוב ירושלים. מה פתאום מדברים איתי על בעיות בהתנהלות, בהתנהגות? אני לא מבין מה, לא מבין מה קורה פה. לימודים? הכל מאה, תראה את התעודות. איך הוא פתאום כל כך חלש? תפילה? מה זה? אבא שלו היה בועט בו שלא ייכנס לתפילה, והוא היה מתעקש להיכנס לתפילה. מה זה? הוא לא מתפלל פתאום. וזה מגיע בעוצמות כאלה שמגיעים אליך הורים, אומרים לך, תשמע, אתה יודע מה? שלא יהיה לו תעודת בגרות, אבל שיהיה בן אדם. הורי אחר אומר, אתה יודע מה? לפחות שיהיה לו תעודת בגרות, אז הוא לא יתפלל, לא נורא. השלישי אומר, זה דבר יום ביומו. מי שמחנך ונמצא בגילאים האלה, שומע את זה ברמות כאלה יום-יום. מה קרה? עכשיו, בהתחלה זה בטוח שהבית ספר לא בסדר. הרי היה, שעד כתביו, בבית ספר ההוא, הכל היה בסדר. מה, ואלה שעוברים בזין, שם זה נורא בולט. יש בתי ספר עדיין, זה א' ח', אז כבר בזין ח' מתחילים קצת להרגיש את השינויים, אז זה אותו בית ספר, אי אפשר לתלות את זה במוסד. אבל כשעוברים במיוו לזין, זה בולט בצורה חריפה ביותר. מה קורה? קודם כל, זה שיש גיל ההתבגרות, זה לא חידוש של הפסיכולוגים, זה חידוש של ריבונו של עולם במציאות, כן? יש לזה המון ביטויים, יצר לב האדם רע מנעוריו. יש לכם פה בצילום, זה פה, בעמוד הראשון, יש פה מובא מהמדרש, כך מתאר המדרש, והגדלו הנערים את ילדותם של יעקב ועשיו. אפילו יעקב ועשיו, שכל אחד באמת נולד פה עם תכונות אחרות לחלוטין, ואנחנו יודעים שהתרוצצו הבנים בקרבה, כבר בבטן יש להם שתי נטיות, אבל המדרש מבטא איזה משהו שעד גיל 13, כלפי חוץ, הכל מתנהל קשור, כולם. משל להדס ועצבונית. יעקב ועשיו זה הדס, יעקב הוא הדס, ועשיו הוא עצבונית, זה עוד מהבטן. אבל שהיו גדלים זה על גבי זה, הכל היה, זה... הם הסתדרו, גדלים זה על גבי זה. כיוון שהגדילו והפריחו, זה נותן ריחו וזה חוכו. כך, כל 13 שנה, הולכים שניהם לבית הספר ושניהם באים מבית הספר. לאחר 13 שנה, זה היה הולך לבתי מדרשות, זה היה הולך לבתי עבודת כוכבים. ביטוי במדרש כל כך יפה, שאפילו שאני מדבר על עשיו ויעקב, שמהבטן כבר יודעים שזה עצבונית וזה הדס, עד גיל 13 פחות או יותר הם נראו אותו דבר. הם שניהם הלכו לאותו בית ספר, הם יכלו אחד עם השני להיות זה על גבי זה. מגיע גיל 13, אופס, פתאום משהו פה מתפצל. מתפצל. מה קורה? למעשה, אנחנו חוזרים לחלק הראשון. כל אדם מורכב משני מרכיבים עיקריים, מפנים וחוץ. גוף, נשמה, שוב, אני לא רוצה, זה לא, אנחנו לא מתעסקים במינוחים, אלא בעקרונות ובקריאת כיוון של מה שאני מתכוון. כל אדם הוא מורכב מחומר ורוח ועד גיל 13. גם התורה אומר, רק מגיל 12 לבנות, 13 לבנים, מתחייבים במצוות. עד גיל 13, ושוב, עזבו את המספרים המדויקים, כי המספרים הם לא מדויקים, והם משתנים אחד לשני. אדם שקוע אך ורק, מתעסק אך ורק בעולם החומרי שלו. כך זה נכון, כך זה ראוי. וכשהוא מתוודא על העולם, הוא מתעניין, מתחיל יצירה חומרית, הוא בונה, הוא הורס. אחר כך הוא עסוק בהתפתחות הגופנית שלו. ואז מה קורה? מה שקורה אז, בגיל 13, מישהו דופק מבפנים בדלת. הנשמה, הכוח הרוחני הפנימי, דופק ואומר לו, רגע, ידידי היקר, אני כאן, אני רוצה את מקומי, יש לי מה להגיד, אני רוצה להופיע. ומתחילים תביעות מבפנים. שמה מבפנים, איזה נשמה מדברת אליו במושגים חדשים, עצמאות, עצמיות, חירות, חופש, וכן הלאה וכן הלאה. והייחודיות, אז גם יצר הרע עובד שעות נוספות. בוודאי. כל עוד הילד היה טטלה, אבל איזה טטלה? טטלה שגם כשהוא אמר ברכת המזון, כולנו יודעים שזה מן השפה ולחוץ. זה חומריות. אבל זה נחמד. נו, זה... הבעיה, אני תמיד אומר, זה לא הנושא, אבל הבעיה הגדולה, זה שהילד בגיל 4 ו-5 ו-6 אומר ברכת המזון בשיבושי לשון ובלי הבנה, זה בסדר. ואפילו בסדר שאנחנו מבסוטים מזה. אבל זה שהוא נשאר בן 40 ככה, לזה אנחנו אחראים. אבל אני אומר, יש פה איזושהי התנגשות. יש פה איזה סיפור מאוד ברור, יצר לב האדם רע מנעוריו, כי זה בדיוק הזמן שהכוח העליון, הנעלה שבו, רוצה להרים ראש. עד עכשיו הוא שתק לו שם בשקט. אף אחד גם לא בא אל הילד בתלונות. אף אחד לא בא אליו בתלונות. הוא לא חייב עוד, וזה בסדר, יש דין חינוך. אבל פתאום מישהו שם מבפנים רוצה להרים ראש, ומתחיל המאבק. מתחילה הורדת ידיים. ומה קורה? מה שקורה, שהילד שהיה רגיל 13 שנה רק לגשמיות, לחומריות, ומתחילה איזו תביעה רוחנית מבפנים, הוא לוקח את המושגים הרוחניים ומפרשן אותם כרגע בפירושים גשמיים, חומריים. כי עצמאות, חופש, זה הפקרות. ועצמאות זה התעלמות מסמכות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה חלק ממאבק אדירים שמתנהל. עד היום אנחנו יודעים שהחומר הוא שלט, הוא היה הבוס בחיי האדם. פתאום יש פה איזה כוח אחר שרוצה לשלוט, רוצה להוביל, רוצה לנהל את החיים. וואה, פה מתחיל מלחמה רצינית, יצר לב האדם רע מנעוביו. ותדעו לכם שזה משגע את הנוער. זה מטרף. ותדעו לכם שאין ילד, אין נער, שלא עובר את המאבק הזה. אצל רובם זה מתגלה בחוץ, אצל מיעוטם זה שקט בפנים. אבל אצל הרוב זה מתגלה. יכול לספר, אחד הילדים שלי, שמסיים היום י"ב, היה, מה זה ילד טוב ירושלים? יותר מילד טוב ירושלים. מה שאמרת לו, מה שאני בחור מאוד מוכשר, למד, היה 100 בכל, אבל בכל, רק היית אומר לו, רק, זה ככה היה בג' ובד' ובה' ובו' ובז' ובח' ובט' ובי'. ומתת אני אומר לאשתי, נו, מתי זה יבוא לנו? והתפתיתי לחשוב שאולי בכל זאת התפילות שלי עשו את שלם, שלהם, ואפשר לדלג על הסיפור הזה, אפשר לפתור את המאבק הזה. כן, יש כאלה גם במאבק הלאומי שחושבים שאפשר לפתור איזה עוקף מאבק בין ישראל לאומות העולם. אז יש מאבק, עוקף מאבק בין כוחות בתוך ישראל, ויש מאבק, עוקף מאבק. אין דבר. אז זה בא בכיתה י"א. למה? מי? לא היה שום סימנים, שום כלום. לא קרה כלום. הוא לא עבר טראומה. אנחנו לא השתננו ההורים שלו, לא החברים שלו, לא הרמם שלו, כלום. הוא הפסיק ללמוד. פרק טוטלית בלימוד, אבל טוטלית. עכשיו שוב, הסיפור שאני יכול לסיים את הסיפור לגבי הילד הזה, הוא סיפור שנגמר יחסית מהר וטוב. יש כאלה זה נמשך הרבה יותר שנים, אני יכול לתת המון דוגמאות. הוא כל י' א' לא למד מילה, אבל מילה. הוא לא, בהתנהגות הוא היה, בסדר, הוא בסדר. איך הילדים אומרים? בסדר. כיתה י' ב' התחיל ככה גם. באמצע י' ב', ואחרי חנוכה זה היה. הקדוש ברוך הוא זימן מה שזימן לו, הוא עמד בטרמפ באיזה מקום, פגש בחור, זה סיפורים מדהימים, כי פגש בחור, עמד בטרמפ עם בחור מישיבת מצפה רמון, התחילו לפטפט, התחילו לפטפט, ההוא היה, אני לא יודע מה, האמת, לא ראיתי אותו בעיניי אף פעם, אבל בטלפון, אמר לו, אני חברותה שלך משנה יומית, בפלאפון. לא, הוא לומד שם, הוא בקרני שומרות. ולמד משנה יומית במשך חודש איתו בפלאפון, אחרי זה הלך למצפה רמון, עד היום הוא שם, אני לא רואה אותו כמעט, בא לעשות בגרויות, בחור מאוד מוכשר, עבר את הבגרויות. מה? מה זה? מה? אי אפשר לדלג על השלב הזה. אנחנו צריכים לדבר על התמודדות בשלב הזה, ולא על פתרון, ובזה אולי אספר עוד סיפור אחד. אז אני, עוד סיפור אחד, היה לי סבא מאוד מיוחד, לא אגיד כרגע, גם מפורסם, יקה, אבי אבות היקים, מאבי אבות היקים. וכשהיה מגיע אליי לחגים, לבית, אז גם יקים כאלה אמיתיים שצריכים להגיד את מה שהם חושבים תמיד וזה. אם הילדים לא היו עושים בדיוק לפי דעתו את מה שהיו צריכים לעשות או אמרתי והם לא עשו מהר, היה מהיר תמיד. היה מהיר. תשמע, מה קורה ולמה הם לא עשו? הוא לא עשה מיד שאמרת לו, הוא חיכר. באחד השנים תפסתי אומץ וזה לא היה פשוט. זה היה סבא עם הרבה נוכחות והרבה זה. ואני אומר לו, סבא, יש לי בקשה. תספר לי איך היית בגיל 14, 15, 16 שמה בגרמניה. מה אני אספר לכם? הילדים שלי היו זהב. נכון, המחירים היו שונים. זאת אומרת, הוא סיפר לי כמה הוא, לא אספר לכם מה הוא עשה, אבל מה היו התוצאות? הוא היה חוטף בבית ספר עם שוט עם אור של פרה. עכשיו, הוא לא היה הולך להורים, כמובן, הוא היה רץ לדודה, כן, שתטפל לו בכל החלק האחורי שחטף באדום כמו לא יודע מה. ובשלב מסוים ההורים שלו לקחו לו מלמד פרטים. אמרתי לו, סבא, הבנתי, גם אתה. אז זה משתנה, והעוצמות משתנות, והדרכים, והתגובות. יש פה מאבק בין פנים לחוץ. ומכאן אני מגיע לסיפור הזה של חינוך לאמונה. מכיוון שזה נקודה מאוד קריטית. מה זה אמונה? אנחנו רוצים להגיד חינוך לאמונה. ואחר כך לימוד אמונה. אמונה זה ההתחברות הכי חזקה למימד הפנימי של החיים. זו אמונה. מהי הגדרה של אמונה? אני מאמין, פירושו אני מחובר, אני קשור. רק יש לנו הרבה מילים שמבטאות חיבור וקישור. לאהוב זה גם להיות מחובר ולהיות קשור. גם יראה היא סוג של קשר. אמונה, אומר המהר"ל, היא שיא הדיבוק בו וחוזקו. אמונה זה הקשר הכי חזק. אני מאמין בראשו, אני קשור, אני מחובר בחיבור הכי אמיץ, הכי חזק. זה קשר של מציאות, של עובדה. זה לא תלוי בשכל שלי, זה לא תלוי ברגש שלי, זה לא תלוי בשקיפות צמיחה שאני אעשה, בריצה, בג'וגינג, בכלום. במה זה קשור? הוא קבע את העובדה. אנוכי השם אלוקיך, זו עובדה. הדיבר היחיד שלא נאמר בלשון ציווי. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. עובדה. כן, ויש לכם פה בדף, אני לא כל כך אשתמש בדף כי עשיתי, אבל זה יכול להישאר מול העיניים. קודם כל מהצד השני ככה שוכב, יש לכם פה רישו לצלם, ובצדק רק הייתי מאוד עסוק, אז איזה מאמרון שכתבתי לא מזמן בהגדרת אמונה בעולם קטן, באלון של הנוער, אבל בדף הראשי יש לכם גם פסקה של הרב קוק זצ"ל על ספר הכוזרי, ההתקשרות היותר חזקה שבין התקשרותיו של האדם, היא התקשרות שהוא מתקשר לדברים שהם טבעיים, אצלו זה ברור, כי זה מציאות, כן? ובסופו של דבר, אנחנו יודעים שההתקשרות לדברים טבעיים היא התקשרות אמיתית, אנו מבינים שההתקשרות היותר מוכרחה והיותר נחוצה לו לאדם התקשרותו לקדושה. אין חיים בלי קשר לבורא עולם. אין נשימה שאני נושם, אין ראייה שאני רואה, אין תנועה שאני נותנה, אין שיחה שאני נותן. בלי שהוא, ויפח באפיו נשמת חיים, דוחס לי כל הזמן כוחות חיים. אני מאמין פירושו, אני קשור, אני מחובר למימד הכי עמוק בחיים שלי. מה הבחירה החופשית? האם אני מודע לזה או לא מודע לזה? אתם זוכרים את האבא והבן שהלכו שם במדבר? אם הם ידעו, אם עוד מעט יש מקור מים חיים או אין, לא משנה את העובדה. זה משנה את המודעות שלהם. זה הבחירה החופשית, זוהי מצוות האמונה. האם להיות מודע למציאות החיים או לא? יש הרבה דברים שאנחנו, המציאות היא מציאות, אנחנו לא מודעים לה. צערנו, יש כאלה שלא יודעים מי ההורים שלהם, מי אבא ואמא שלהם, או מי אבא שלהם.
אבא נשאר אבא.
הם לא מודעים. אמונה זה שיא הדיבוק בו וחוזקו, כי זה מציאות של חיים. אני יכול לנהוג על פי האמונה או לא לנהוג על פי האמונה. אני יכול להכיר, אבל האמונה היא הכוח הפנימי העמוק והשורשי ביותר בחיי האדם. הקשר שלו לבורא עולם, כי הוא חיה אותו. הוא נתן לו חיים. כמו אותו קשר עמוק בין אבא לבן. אבל זה עוד יותר. דרך אגב, אני לא רוצה להרחיב, כי אני רוצה לקצר כדי ש... חשוב לי יותר לשמוע את הרב יהודה ברנדס, אני חושב שהוא אומר דברים יותר נכוחים. האחרונה, תכף אני עוד אגיע, האחרונה זה של הרב טאו בספר לאמונת איתנו, עמוד קופיין וו, קופיין זין. אני עוד אגיע לזה אחר כך. הצילומים פה לא טובים, אבל כנראה שגם אני אשם בזה. בכל אופן, אני מאמין בביאת המשיח. אני מאמין בעולם הבא. מה זה אני מאמין בעולם הבא? אני מאמין בעולם הבא פירושו, אני קשור לעולם הבא. מי שלא קשור לעולם הבא לא מאמין בו, שתהיו בתמונה. זה צפצוף הזרזיר. מי שלא קשור היום למשיח, הוא לא שם בלבולי מוח. אני היום קשור לעולם הבא, לכן אני מחובר ואני מאמין. איך אתה מחובר? כי גם בעולם הזה יש מעין עולם הבא. הכוח הרוחני, הנשמתי, שבת מעין עולם הבא. משיח קיים מאז בריאת העולם, יושב הקדוש ברוך הוא ועוסק באורו של משיח. בוני ירושלים. מתי? גם בגלות אמרו בוני ירושלים. כי גם בגלות השם בוני ירושלים. ואם אני מתחבר לכוח הזה שנקרא משיח בכל זמן וזמן, אז אני מאמין בו. אם לא, שטויות. מאיפה אתה יודע שזה סתם... על עיוור, אני יודע, קוראים לזה בני נוער לפעמים. מה, להאמין זה על עיוור? איך להחלטת? להאמין זה להיות מחובר. אמונה זה שיא ההתחברות. עכשיו תבינו את האתגר ואת הקושי שעומד בפנינו בחינוך לאמונה בכלל בגיל הנוער, וחינוך לאמונה בדורנו בגיל הנוער. כי אני לוקח תקופה שבה המאבק בין פנים לחוץ הוא אדיר, הוא מאבק אימתני. אני לא צריך להגיד לכל אחד מהיושבים פה איזה עולם חיצוני אנחנו שטופים בו. אנחנו שטופים בעולם החוץ. אנחנו מזינים אותנו כל הזמן ותתחשב, תגרר אחרי... שטויות, וזה כל ה... וזה מי הפרסומות זה ככה עובד, ואדרבה, כמה שפחות בהבזק נותנים לך, אל תחשוב יותר מדי, אל תבין יותר מדי, אל תראה יותר מדי, בהבזק, ויושבים על זה מחקרים ופסיכולוגים, בהבזק קטן שיכנס לך למוח, קוקה קולה, וזהו. זו התקופה, בשעה שהגאולה מתחילה להופיע, הגלות מרימה ראש, ואנחנו נמצאים בתקופה שהמאבק הזה בין פנים לחוץ הוא מאבק אימתני. קח את גיל הנוער, את גיל הנערות, ששוב, בלי קשר לתקופה, זה בדיוק המאבק והבירור הפנימי הזה של פנים וחוץ. הוא רגיל, תדעו לכם, אתם רואים, בנוער רואים המון את הדבר והיפוכו. הוא אידיאליסט, הוא הולך... לאיזה עניינים אידיאליים, אבל זה מורכב משני חלקים האידיאליסטיים שלו. צד אחד הוא אידיאליסטי טהור, והצד השני הוא מאוד מניעים חיצוניים. גם אם הוא רץ לארץ ישראל, ואם הוא גם רץ להתנדבות, זה לא כאן המקום לפתח ולהרחיב על זה. זה לא מניע אחד בגיל הזה. זה מדהים, כמו שמדהים, שאתה יכול לראות את הילד שאתמול... רק סיפרו לו על איזה נער חולה באילן וזה, הוא רץ. ואחרי זה הוא מתנהג בשיא הבהמיות, שיא האגואיסטיות וכן הלאה. זה אותו אחד. זה אותו אחד שנמצא בימי בין הארבעים. שהמאבק הזה והבירור הזה חי וקיים בצורה מאוד חזקה. לימוד אמונה, חינוך לאמונה, צריך להוביל להתחברות של הנער לעולם, למימד הפנימי והעמוק ביותר של חייו. ליבון דמונה, ופה אני הולך עוד צעד, ועוד מעט אני אעשה הפסקה כדי שיוכלו לשאול, ואני אהיה לקראת סיום. לימוד אמונה הוא חלק מחינוך לאמונה. חינוך כולל את המציאות, את כל המציאות. זה החיים, זה החוויות, זה אהבה, זה האימון, זה חיבוק, הכל. כל דרך חינוכית היא כלי שבא לפנות את הדרך להזדהות ולחיבור של האדם עם העולם הפנימי שלו. הלימוד הוא חשוב ביותר, מכיוון שפעם עיקר החינוך לאמונה, למשל, עבר דרך המסורת. אדם המשיך את המסורת של אבותיו, של העם שלו, וזה שוב, זה לא דווקא בעם ישראל, זה היה נכון בכל האומות לפי אמונתם. אבל השתנו דברים בעולם, והכוח, באמת אחד מהכוחות העליונים שקיים באדם, כוח הדעת והחשיבה, התפתח, נחשף, וממילא אנשים, הרבה הרבה מעיצוב חייהם עובר דרך הידיעה והלימוד. ופה אני בא לשאלה המרכזית, שהייתה צריכה להיות המרכזית, אבל היא תופסת מקום קצת פחות. מה מטרת לימוד אמונה בגיל הנוער? האם המטרה היא שהוא ידע שיטות ראשונים, אחרונים, דעות כאלה ואחרות? כן? מה... האם המטרה היא לענות על השאלות שהם שואלים, שהם שואלים את עצמם או שואלים אחרים? מה המטרה המרכזית שאני אציב בלימוד אמונה שאני מלמד בני נוער אמונה? שוב, ודאי שאני רוצה שהם גם ידעו, ואני רוצה, כל המטרות נכונות, כל היעדים נכונים. מה, איפה אני שם את הפוקוס? לדעתי אני מלמד אמונה כדי להפגיש את הנער עם עומק של חיים, עם פנימיות החיים. ואני אסביר מה אני מתכוון לומר. תראו, בגיל הנוער, והשאלה היא לאיזה גילאים אנחנו מדברים. 14-15 זה עוד גיל שהנער לא בשל לחלוטין לקלוט עמקות, לקלוט באמת עניינים מופשטים, רוחניים. מאוד קשה להם, מאוד מאוד קשה להם. גיל 17-18 זה מתחיל. זה מתחיל וזה משתנה מאחד לשני. אני זוכר שאני לימדתי בישיבת הסדר, בשיעור א', כשהייתי נותן שיעורי אמונה, ויש פה כמה שהיו בשיעורי אמונה שלי בשיעור א', בשיעור ד', הרגשתי צורך לחזור על הכל מחדש, כי הרגשתי שהם קולפים את זה נורא, נורא בוסר, נורא לא בשל, נורא את ה... קליפה חיצונית, אני זוכר את ההתנהלות הזאת שאני נותן שיעור באמונה, אחרי שבת מגיע התלמיד, אומר לי, הרב, תראה, השכן החילוני שלי, לא משנה אם זה החבר החילוני שלי או שהוא מדבר אל עצמו, זה לא משנה, ושזה היו חילוניים, כן, שהם יוכל להגיד, יש לו... מה? לא, לא, אני מדבר בישיבת הסדר, כשלימדתי בישיבת הסדר. לא הבנתי, אני חייב לומר, זה בעיה בי.
לא כולם מגיעים
אליי. לא כולם, בסדר, בסדר, אני רק מחדד דרך זה. זה ברור שלא כולם, אני מחדד, אני אומר, גם בגיל הזה של 18-19, עוד יש קושי לא פשוט לקלוט דברים עמוקים. אני הגעתי מישיבת הסדר לישיבה תיכונית עם מטרה, עם שאיפה ברורה שאני הולך ללמד המון שיעורי אמונה בישיבה התיכונית. המון, את כל העומק ואת כל זה, אני הולך ללמד הרבה. אני לא אספר לכם את כל התהליך שעברתי, אבל היום בעיניי, לא שאני לא נותן ואני נותן, בעיניי השיחה שהכי משפיעה על התלמידים זה 10 דקות שאני נותן כל יום אחרי התפילה. ומה אני עושה ב10 דקות הזה אחרי התפילה? אני מפגיש איתם שהם ישמעו דברים עמוקים. התייחסות אל המציאות בעומק, התייחסות אל המאורעות, בחינת דברים ושפיטת דברים בממד העומק של החיים. אני אתן כמה דוגמאות אפילו, עוד רגע. זאת אומרת, התלמיד אולי לא קולט בעומק, אבל הוא כבר שומע, הוא מריח, הוא נפגש, ואני מתחיל להפגיש אותו, לעשות שולם עליכם, בין אותה תביעה פנימית, של מימד פנימי, של עומק חייו, שהוא מתחיל לשמוע את הדברים האלה. זה דבר שהוא חידוש, תדעו לכם. זאת אומרת, עד לפני שנים, אני למדתי בישיבה תיכונית בחיים לא. זאת אומרת, שיחות ששמעתי, היו שיחות, מה שנקרא בעולם הישיבות, שיחות מוסר. שאמרו לך, תשמע, תעשה ככה, אבל תעשה ככה, וצריך ככה, וחשוב. אבל, אני ששאל, מישהו פה יש זרקה דוגמה. כשיש היום מאבק, זה במקרה היום, כן? יש מאבק, מלחמה, בין ישראל, כרגע זה לערבים האלה או אחרים. הרבה אוהבים לדבר על איך הצבא צריך להתנהל, ואם הוא נלחם נכון או לא נלחם נכון, ויש להעיר את הזווית העמוקה, מאיפה נובע המאבק? מה שורשו? יאיר לפיד כתב בשבת, ראיתי את זה וגם בכיתי וגם צחקתי. הוא, לא יודע אם מישהו יצא לו לראות את זה, ואם לא, זה גם לא נורא. אבל בידיעות אחרונות הוא כתב שהוא ממש, זה ממש היה, כמעט בא לי לבכות יחד איתו, הוא לא מבין למה חיזבאללה נלחם בנו. הוא מבין למה הפלסטינאים נלחמים בנו, כי אנחנו לטענתם כבשים להם את אבל חיזבאללה מה עשינו להם, ריבונו של עולם? הוא פוסל כמובן את המימד הדתי, את ההסברים הדתיים, וסוף מאמרו כלמדן רציני נשאר בצריך עיון. וכמובן, איך הוא פתח את המאמר? אנחנו נמצאים כבר ב-100 שנות מלחמה. כן. אז טוב, מה אני אעשה? קודם כל, באמת ההיסטוריה אצלו התחילה לפני 100 שנים. כנראה שזה לא במחשבים, היו הרבה פעמים בעיות, זה לא קולט יותר מזה. והוא כמובן לא אמון על בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו והלכה איסף סוני ליעקב. יש כאלה שלא אוהבים לשמוע את זה, אבל גם לא רוצה להגיד את זה כסיסמה, אלא להבין מה עומד פה. זה לעומת זה. וזה נכון גם כשאני מדבר על, אם אני הכנתי את החבר'ה שלי לחופש, לקראת החופש, איך להתנהג בחופש. אז אני ניסיתי להסביר להם מה חשיבות החיים, מה בן אדם עושה עם חייו, מה, וככה לבוא ולדעת איך תתנהל בפועל, תגזור אתה את את ההשלכות המעשיות. וזה בכל תחום ככה. ותסלחו לי, אני לא מכיר את האנשים, אני בא ממקום שטח כבוש, מיליטנטי, והנוער אצלנו מיליטנטי, מתנחלים כאלה, מתנחבלים וכולו. וכשהיה את המאחזים, הם היו רצים להיאבק על זה. וכשאני נתתי על זה הרבה שיחות. א', על מה אנחנו נאבקים? וממילה איך צריך להיאבק? ויוצאתי דף. שיבינו למה לא יכול להיות, למה הרמת יד על שוטר או על... זה נוגד את כל המאבק. כי בוא נבחן למה אנחנו נאבקים, לשם מה? אז נכון... שהיה פעם אחת תקופה שבדיוק הודיעו, והחבר'ה הרי יש פלאפונים ו-SMS'ים, באחת התקופות הודיעו להם, הולכים לפנות את מאחז גילה. אתה רואה, פה, פה, פה. כן, אנחנו שולטים, מתחילים לרוץ, החבר'ה מוגעים מכל עבר, פתאום רץ אליי לחדר איזה תמיד. הרב, איך אמרת את זה? על מה אנחנו נאבקים? אז רק אחד בא לשאול, אבל מה אני רוצה לומר? הם שמעו, הם קלטו, להפנים את זה זה מאוד קשה. אתה נמצא במאבק כזה שהוא בהתחלה. 13 שנים חיית בעולם חומרי גשמי, לא תבוא ממך גם יותר מזה, ולא צריך לתבוא ממך יותר מזה. העולם הרוחני מתחיל, וממילא העולם החומרי יצר אליו האדם רע מנעוריו, הוא מתגבר עוד יותר, ואתה בברוך לא קטן. אבל זה לא הנושא. לא, העליתי את השאולה כדוגמה. זה בסדר, אני לא מוכן להתחייב, אבל בשנה הבאה זה יהיה הנושא, אז בסדר. בכל אופן, הרעיון... אני למעשה אומר, אני בלימוד אמונה כמטרה, לא מדבר עכשיו מחשבת ישראל לבגרות וכן הלאה, וגם לידיעת שיטות יש חשיבות גדולה בזה. לא, אני לא נכנס, אני רוצה... למקל את המטרה. המטרה שלי שהנוער ייפגש עם עומק של עולם התורה והאמונה שלנו. לא מתוך מחשבה שהוא יפנים ויבין עד הסוף, אלא מתוך מפגש ראשון, וכמובן זה מתעצם עם הגילאים. גיל 17-18 זה כבר אחרת. אבל הוא ישמע, הוא ידע, וזה נשאר בזיכרון אצלו, וכשיגיע הזמן שהוא יהיה בשל יותר, הדברים יתחברו. אני אסיים. סליחה? זה קודם כל ודאי נכון. כי הרי כתוב שבבריאת אדם כתוב והנה טוב מאוד. יפה. אז אומרים לך, אז זה ברור שאת מבינה שאת צודקת. אז כתוב שטוב זה יצר הטוב. מאוד זה יצר הרע. זאת אומרת, יצר הרע הוא אפילו יותר טוב מיצר הטוב. כך חז"ל אומרים. וזה נכון. כי הוא בונה איזה משהו, איזה נדבר, שיצר הטוב לבד לא יכול לברוא. ובראתי, ויצר לב האדם רע מנעוריו לתהליך המורכב, המסובך הזה. יש מטרה אדירה, והוא בונה עולמות. הוא בונה עולמות. אני אומר, הנקודה המרכזית היא, אני אומר, שבגילאים האלה, בלימוד אמונה, אני רוצה להפגיש אותו עם עולם עמוק, שהוא ידע שיש פה עומק, יש בו אמת גדולה, אמת עצומה, עומק גדול, ואנחנו, על ידי זה הוא יתחבר. יש לי הרבה סיפורים אני יכול לספר על זה שכל מיני תלמידים שלמדו, ואחרי זה אפילו מה שהיום אנחנו קוראים יהודת לשים או משהו כזה, חזרו. אספר אולי סיפור אחד ואחר כך אגמור עם הפסקה של הרב טאו ואני מסיים. אוקיי. טוב, אני אספר את זה מכיוון אחר גם לזה. כשלימדתי בישיבת הסדר, הגיע שנה אחת בשנה א', תלמיד מישיבה תיכונית שהיו שם לא מעט מחנכים, איך נקרא לזה? חרדים, שחורים, אני יודע, תקראו לזה איך שאתם רוצים. הוא הגיע ביום הראשון, בלילה הוא בא אליי, הוא רוצה לברר איתי, אני מדבר על זה לפני הרבה שנים, אז בישיבות תכנויות, לפחות שם דיברו על זה הרבה, ארץ ישראל כן, לא, מדינה כן, לא. בקיצור, משהו כמו 20 שנה. בקיצור, הוא בא, ישבתי איתו לילה שלם, אני זוכר את זה כמו היום, לילה שלם ישבתי איתו, והוא שאל ואני עניתי, במוצאי שבת של אותה שבת בא תלמיד, אמר לי, תשמע, באה פה מונית עם חבר'ה מישיבת קריית מלאכי ולקחו את חננאל. זאת אומרת, הוא לא התלונן על חטיפה, כן? זה לא שזה חטפו אותו בכוח, אלא חבר'ה שכבר היו איתו מהישיבה ההיא לישיבת קריית מלאכי, למי שלא יודע, קוראים, יש לה שם מסריפה, כן? יש לה שם. בכל אופן, אז לקחו אותו, הם באו, שכנעו אותו, היו איתו בקשר, כל הם לקחו אותו. בחור מאוד מאוד מוכשר, עברו יום, יומיים, אומר לי ראש הישיבת ההסדר, אומר לי, טוב, הוא כבר לא יחזור. אמרתי לו, הרב עבר, הוא יחזור. חודש ימים הוא היה שם. אחרי חודש הוא חוזר. הוא בא אליי לדבר איתי, אני שואל אותו, תגיד לי חננאל, למה חזרת? הוא אומר לי, תראה, ידעתי שיהיה לך מה להגיד על כל מה שהם אומרים. הוא לא יכל לענות להם על כלום, ומי שמכיר את שיטות העבודה שלהם, אני לא נכנס לזה עכשיו, הוא לא ידע לענות להם על כלום, הוא לא זה. הוא, בכמה שעות שהוא ישב איתי, הוא הרגיש שיש פה איזה תורה, משנה סדורה, עמוקה, רצינית, הוא לא ידע אם הוא יתחבר אליה כרגע או לא, אבל הוא לא יכול להתעלם ממנה. והוא חייב לקבל עליה, לשמוע מה העמדה הזאת אומרת. ובעיניי זו הנקודה המרכזית לזה. בואו נפתח לשאלות, אחרי זה אני אעשה את הסיכומונצ'יק. כן, בבקשה.
אני מציע ככה, אנחנו עכשיו נראה פאנל.
פאנל.